ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת לדף מם ת'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שמינית מראש העמוד בדף ממתת עמוד א'. כנראה ששיעור זה ימשיך עד דף נון עמוד ב'. ציטוט מהמשנה: ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו. יש לנו בשוליים בצד הכותרת נושא הדאיש. הדאין לאיש חזקה בנכסי אשתו, לכאורה פשיטה. אם כן, למה קטני? טוב, אז הגמרא. פשיטה. מה פשיטה? שאין לאיש חזקה בנכסי אשתו. אלו הם נכסים שהאישה הביאה לנישואין מבית אבא שלה, וזה שהיא הביאה אותם לא אומר שזה אוטומטי של האיש. ולכן המשנה שאומרת אין לאיש, אין לבעל חזקה בנכסי אשתו, פשיטה, הוא לא יכול לטעון אחרי שהוא נשוי אליה כמה שנים ונהנה מהשדות האלו, הוא לא יכול לטעון שהוא קנה אותם. כיוון דאית לפירה, פירה הוא דקחיל. מאחר ש ההסדר ההלכתי כלפי השדות ששם מביאה לתוך נישואין, ההסדר אומר שיש לבעל זכות להנות מהפירות. אז ממילא השימוש שלו בשדות במשך כל שנות נישואיהם זה בהתאם, כוונה זכויות להנות מהפירות, לא רק לאכול אותם, גם למכור אותם, לעשות עסקים איתם. אבל זה לא אומר שהוא רכש את השדה, זה לא מראה שהוא רכש את השדה. אז מה המשנה באה ללמד שאין לאיש חזקה בנכסי אשתו? לא, צריכה. וכתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך. הבעל לכאורה סילק את עצמו מנכסיה, ואז הייתי חושב שעם השנים שהוא ממשיך ליהנות מהשדות האלו, סימן שהוא קנה אותם, ולכן אני צריך את המשנה לומר שבכל זאת אין לאיש חזקה בנכסי אשתו. שואלת הגמרא, מה באמת היית חושב שיש לו חזקה? וכי כתב לה מי הווה? אפילו אם הוא כתב את המשפט הזה, דין ודברים אין לי בנכסייך, זה לא היה אומר כלום בעניין סילוק הבעל מהשדות שלה. והתניה אומר לחברו, דין ודברים אין לי על שדה זו. מדובר פה בשותפים ש יש להם בעלות משותף על שדה, ואחד מהם אומר דין ודברים אין לי על שדה זו, או אומר ואין לי עסק בה, או אומר וידי מסולקות ממנה, לא אמר כלום, זה לא שווה כלום, אין לזה שום משמעות הלכתי. ולכן אם אתה רוצה לומר שהמשנה מדברת במקרה כזה שהוא אמר לה דין ודברים אין לי בנכסייך, זה ברור שהוא עדיין קשור לנכסיה לפירות. ואם הוא קשור לנכסיה לפירות, אז ברור שזה שהוא מאבד את השדה, מתפך את השדה במשך השנים, זה לא מראה על בעלות, זה רק מראה שהוא נהנה, הוא עושה כך כדי ליהנות מהפירות. אז שוב, למה יש צורך למשנה ללמד שאין לאיש חזקה בנכסי אשתו? אמרי לה דבי רבי ינאי, מתניתין וכותב לה ויודה ארוסה. לפני כן אמרנו שמי שכותב דין ודבורם אין לי על סוד הזו, שהוא לא אמר כלום, זה בגלל שאחרי שבן אדם הוא בעלים על שדה, כמו בשותפות, בלשון הזה אין משמעות של נתינת חלקו לשני. אין בזה משמעות של מתנה. אז מאחר שאין בזה שום משמעות של נתינה, אז אמרנו שלא אמר כלום. זה נכון בזמן שהבן אדם כבר בעלים על נכס. אז אכן אומרים שהביטויים שקראנו לא אמר כלום. אבל המשנה שלנו מדובר בבעל שכתב דין ודברים אין לי על שדה זו לפני שהוא נהיה קשור לשדה. בהמשך הגמרא אנחנו נבנה את הרעיון הזה על פי כמה שלבים, ובצד אנחנו נראה מעוין בתוך הגמרא, והוא מסמל מרכיבים ושלבים להסביר החידוש של משנתנו. דהה דיין לבעל חזקה בנכסי אשתו, מדובר בדכתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך, ובדכתב לה ועודה ארוסה. אז במצב כזה שאנחנו עומדים לתאר ביתר פירוט, הבעל סילק את עצמו באופן חוקי מסעדותיה לפני הנישואין. ולכן אם אנחנו רואים שעם הזמן הוא מאבד את השדות, הוא מטפח אותם, היה מקום לחשוב שאולי הוא רכש אותה ממנה. ולכן המשנה מלמדת שבכל זאת אין לו חזקה. שוב אני מדגיש, מדובר בשדות שהוא סילק את עצמו מהתקנה שמאפשר לו ליהנות מהפירות. אז אנחנו נתקדם בגמרא שלב שלב. אמרנו שהמשנה מתארת מצב שהבעל סילק את עצמו, והוא כתב לה דין ודברים, אין לי על שדה זו, ועודה ארוסה, שעדיין היו אירוסים לפני שהוא היה יכול לזכות בנכסי אשתו. אדם זוכה בפירות השדה של אשתו רק בשעת הנישואין, שזה שלב יותר מאוחר. אז אנחנו חוזרים לגמרא. וכי דרב כהנה, על פי דבריו אנחנו נבין התועלת של התנאי הזה שהזכרנו. דאמר רב כהנה, אנחנו ממשיכים למתת עמוד ב', נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר. הביטוי הזה יש להבין נחלה, נכס שעתידה לבוא. אדם מתנה עליה שלא יירשנה. אדם יכול להתנות תנאי, למנוע מעצמו קבלת אותו נכס. הרשפם בשורה הראשונה, נחלה הבאה לו העתידה לבוא, כגון נחלה דרבנן, כדי מפרש לקמן, אדם יכול להתנות עליה קודם שתבוא שלא יירשנה. כגון דקמר, דין ודברים אין לי על אותה נחלה העתידה לבוא לי, כלומר לא יהיה לי דין ודברים. אוקיי, אז אנחנו מתייחסים כבר לדינו של, הזכרנו את דין של רב כהנה, שלפני שאדם אמור לקבל משהו אנחנו לא אומרים מדורייתא, אלא דברים, זכויות שהוא אמור לקבל מדרבנן, לפני שהם מגיעים אליו הוא יכול למנוע מעצמו אותם דברים. וחידרבה, באיזה נחלה מועיל התנאי? רמזנו לזה כבר, אז אנחנו נפתח את זה קצת. וחידרבה, עוד מרכיב כדי להבין את החידוש של המשנה. דיאמר רבה, כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים, תקנת חכמים שאסור להנת הבן אדם, אבל אותו בן אדם אומר אי אפשי בתקנה זו, כגון זאת שומעים לו. אז רב אומר שכל מי שאומר אי אפשי בתקנת חכמים, והוא אומר כגון זאת, לא ברור עדיין מה זה, אז זה מתקבל, התנאי שלו מתקבל. מהי כגון זאת? למה מתכוון רבה כשהוא אומר כגון זאת? כד רב הוא נאמר רב, תאמר רב הוא נאמר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה. יש תקנת חכמים שאומרת שבעל חייב להזין את אשתו תמורת מעשה ידיה, שמעיקר הדין המעשה ידיה של אישה זה שייך לאישה, היא עובדת, היא מרוויחה, זה שלה. אבל כשאישה מתחתנת, הרבנן אמרו שהאישה מעבירה את מעשה ידיה, את הכנסות שלה לבעלה, ותמורתן הוא חייב להזין אותה. יש מצב שהאישה מסתפקת במועט, היא מרוויחה הרבה, אז במצב כזה סביר לומר שהאישה תגיד כזה דבר, ויש לה יכולת לומר שהיא מוותרת על אותו על אותה תקנת חכמים, כמו שראינו פה בגמרא, שהיא יכולה לומר איני ניזונת, אני מוותרת על המזונות שאתה חייב לי, ואיני עושה, ואני לא עושה, כוונה, אני לא אעביר את המעשה ידיי, את ההכנסות שלי אליך. אז באותו משקל אנחנו אומרים שאדם כשהוא עדיין ארוס, דהיינו הוא עדיין לא נשוי לאשתו, והיא מביאה נכסים, קרקעות לנישואים שלהם, אז בעודה ארוסה אדם יכול להגיד דין ודברים אין לי על, על בנכסים אלו, ובזה הוא מוותר על הפירות. ולכן חשבנו בלי המשנה שאם מדובר בנכסים כאלו שהוא מראש ויתר מלהנות מהם, ואז עם השנים הוא מתחיל לעבוד לפתח, לטפח אותם שדות, אז אולי הוא משיג בכך חזקה, שכבור מספר שנים הוא יכול להגיד קניתי את זה ממך וכבר אין לי שטר מחירה. כמה שמלן המשנה מלמדת שלא כן הדברים, אין לבעל חזקה בנכסי אשתו. כעת אנחנו פונים שוב לשוליים הנושא, ואנחנו מציינים שזה דיון ארוך עד דף נון עמוד ב', לפי, וכתבנו בצד, לפי דיוק ממשנתנו, משמע, זה על ידי ראיה, כגון שטר מחירה, נכסי אשתו יהיו של בעלה. ועל זה מקשה הגמרא, תימה, למה שהאישה לא יכולה לענות ובכך לבטל את השטר מחירה, שהיא תגיד כן, הסכמתי למחירה הזאת, נחת רוח עשיתי לבעלי, ואין בשטר הוכחה שגמרה בדעתה למכור לו. היא חתמה למחירת קרקע שהיא הביאה לנישואין, והיא מוכרת את זה כביכול לבעלה, אבל מה היה קורה אם הייתה מתנגדת לעשות את זה? אז היה מתעורר ויכוח ואש ביניהם, אז היא לא רצתה מתחים האלו, אז היא הסכימה לעשות את המחירה, אבל זה לא היה בגמר דעת ברצון, זה רק כדי להינצל ממתחים ביתיים, אי שלום בית וכדומה. עכשיו אנחנו פונים לגמרא, אבל הגמרא פותחת עם לשון של דיוק לשון. זאת אומרת, במשנה ראינו אין לאיש חזקה בנכסי אשתו. אז בסדר, וזה תיארנו בקטע הקודם. ניתן לומר שחזקה אין לו, הראיה יש. אם הוא יכול להוציא בפנינו שטר מחירה שאשתו מכרה לו לבעלה אותם נכסים שהיא הביאה מבית אבא, אז הראיה, השטר הזה תופס. למה? למה שזה יתפוס? למה שזה יהיה משמעותי? תימה, ותשימו לב, יש לנו כאן קושה ארוכה, תימה, למה שהאישה לא תוכל להגיד, נחת רוח עשיתי לבעלי. מה שהסכמתי למכור, ומה שמשתקף מהשטר שהבעל הזה מוציא, מראה, כן, הסכמתי לדבר הזה רק כדי למנוע ויכוחים. אל תתארו לעצמכם מה היה תגובתו אם לא הייתי מסכים לשחרר את השדות שלי לטובתו. מי לא תנען? יש פה מקור שבאמת מראה לנו שיש לאישה יכולת לטעון לחרוח להסיק לבד. אבל לפני שנתקדם, רק רציתי לציין שכשאדם מתחתן עם אישה, בעצם כל הנכסים שלו לאורך כל זמן שהם נשואים הם משועבדים לטובתה, לכוונה לשלם, אם יש צורך בעתיד, לשלם לכתובתה. מתי אישה מקבלת כתובה? אם הבעל מחליט לגרש אותה, או אם הבעל ימות לפניה ומשאיר אותה אלמנה. אז מאיפה היא תקבל את התשלום שכתוב בכתובה? הכסף, השווי שהאדם מתחייב אם יקרה האירועים האלו, זה התשלום בא מקרקעותיו. אז אנחנו אומרים, ואני רק חוזר ואומר, שכל נכסיו של אדם משועבדות לכתובת אשתו. ויש כאן משנה שאומר, לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה. בן אדם רכש מגרש אדמה מאדם נשוי, אז הוא עשה איתו שטר, ואותו לוקח, אותו קונה על אותו מגרש, עשה שטר עם האישה, עשה קניין עם האישה על אותו מגרש. מקחו בטל. זה שהאישה כאילו הסכימה למחירה, זה לא אומר שהלוקח יכול להחזיק בשדה כאילו יש לו בעלות בלעדית עליו. לפני שנתקדם, נסתכל ביחד, נלמד ביחד את הרשב"ם, שהוא בחלק השני למטה. מקחו בטל, לא בטל ממש, כשאומרים בטל הכוונה לא בטל ממש, שכל זמן שיחיה הבעל יאכל זה הלוקח את הפירות, שהרי המוכר מכר לו כל זמן שלא תתגרש האישה ולא יבוא זמן גיווי כתובתה, שהרי משנה זו בכל נכסים וקרקעות שיש לנו בעל מיירי. מה שציטטנו בגמרא, מדובר בכל נכסיו, כמו שאנחנו הסברנו, כדמוך על כמן בסמוך תמרינן, הוא מצטט הרשב"א, מצטט הגמרא, למותי מי אילמה, למותי שאר נכסים וכו', ובכולן אי אתה יכול לומר מקחו בתי לגמרי. אי אפשר לומר שאין שום עסקה פה, תיאמר פרק האישה נפלו נכסים במסכת כתובות בסופה, בסוף אותו פרק תהי לא תימה אחי סייפה לקטני לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתך מונחת על השולחן אלא כל נכסי החיים לכתובתך והיא באה לזבוני החינם מדולו מוצי מזבין בתמיעה משם אנו למדים שמחר קיים זאת אומרת שבעל שמוכר משהו מנכסיו בזמן שהוא נשוי המחר קיים ואף הפי שמשוודים לאישה אז מה הכוונה מקרוב בתאים אלא דלהכי ההני שיבוד שתוכל לטרוף מהן כשיגיע זמנה לגבוד כבודתה הלכך היי מקרוב בתאים החזר ולקח מן האישה קאי מה שכתוב למעלה וחזר ולקח מן האישה מקרוב בתאים זה קשור למקרה שהזכרנו למעלה דאבי בתא לגמרי ההוא מקח וכשתבוא לגבור כתובתה תטרוף ממנו שאישה הזאת רוצה לגבור כתובתה היא יכולה לפנות לאותו שדה, לאותו מגרש שאותו לוקח קנה קודם מבעלה ואחר כך ממנה דמצי אמרה אם הלוקח פונה אליה מה בא אליי היא יכולה להגיד, מה, אתה חושב שקנית את זה ממני? נחל רוח עשיתי לבעלי למכור לך קרקע המשועבד לי, ולא גמרתי בליבי להקנות לך. ואנחנו נחזור לגמרא, היא אומרת מה שראינו ברשב"ם, על מה? מהמקור הזה שאותו לוקח צריך להיפרד מהקרקע שהוא חשב שהוא רכש מן האישה, הוא צריך להיפרד ממנו לטובת כתובתה אמרה האישה אומרת לאותו לוקח שהוא מסתכל בתמיהה מה את גובה ממנה הרי מכרת לי היא אומרת מה נחת רוח עשיתי לבעלי זה שהסכמתי למכור לך את המגרש זה היה אחרי שבעלי עשה איתך עסקה ואם הייתי מתנגדת תתאר לעצמך מה היה קורה אצלי בבית אז הסכמתי זרמתי כמו שאומרים וזה נחת רוח עשיתי לבעלי החנמי מה שאמרנו מקודם דייקנו מהמשנה שאמרנו חזקה אין לבעל בנכסי אשתו היה מקום לדייק אבל ראיה יש למה? למה שיהיה לו רעיה? מה? למה שאם הוא מוציא שטר מחירה שאשתו מכה לו את הנכסים זה מועיל? ההכנה מתאימה, למה שאישה לא יכולה להגיד בתור ביטול או התנגדות נחת רוח עשיתי לבעלי סך הכל רציתי לא להצבן אותו אז הסכמתי למכור לו את הנכסים אבל זה לא על אמת הגמרא עונה, רק להבהיר, הקושיה שאנחנו הצגנו זה קושיה על דיוק שעשינו מהמשנה, שחזקה אין אבל ראיה יש, אבל למה שיהיה ראיה? למה האישה לא יכולה להגיד, נחת רוח עשיתי לבעלי? תשובה, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, והדברים יתבהרו רק אחרי כמה שורות טובות אז התשובה לפני שנגיע לשורה החמישית בתפנון עמוד א' שם הגמרא כבר דוחה את זה אבל זה תשובה עד לשם היתמר עלה אמר רבא בר רב אונה לא נצרכה אלא באותן שלוש שדות מה שכתוב מקחו בתיל על פי התנה של נחת רוח עשיתי לבעלי זה שייך לאותן שלוש שדות למה מתכוונים אחת שכתב לה בכתובתה אנחנו ממשיכים לראש לנון עמוד א' בשורה ראשונה ואחת שייחד לה בכתובתה ואחת שהכניסה לא שום משלה בשדות האלו אומרים שמקחו בתים ולמה? כי מה שהיא הסכימה למחירה זה רק נחת רוח לבעלי. אז קראנו את הגמרא, אבל לא הסברנו מהם השדות האלו, השלוש שדות האלו. אז עלינו לפנות לרשב"ם לקראת סוף הפירוש, שפרך 6-7 שורות מהסוף, והיה משני מעלה דהי לחזר ולגר מן האישה. אמר רבא רבא אבונה, לא נצריכה למית נמקחו בתיל איך דחזר ולקח מן האישה, אלא באותן שלוש שדות המשועבדות לה יותר משאר נכסים, ודעתה שמחה אילויהו תפי דהבי מקחן בתיל. ודאי לא גמרה אבי הקנה לגבי אותם שלוש שדות שלא פירטנו עדיין, קראנו עליהם בגמרה, אבל על שלוש שדות האלו ודאי היא לא מסכימה למכור אותם. וזה שלקח מן האיש ואחר לקח ממנה, זה לא מחר רציני. זה מה שהשבם אומר פה, שדבי מכאן בתר דוודאי לא גם אבק נהלה על החנוח עשתה לבלה. וזה כמה לפרש למות אימי, דלא להווה מקח בתר. בסדר, יש פה שלוש שדות שאומרים מכאן בתר. מתי אפשר לומר שאין מקחו בתר? זה הגמרא תטפל בהמשך. נמשיך ברשבם. אחת שכתב לה בכתובתה, כלומר, אחת מן השלוש שדות הוא שדה ששיבד לה בפירוש והזכיר, הוא שדה בשטר הכתובה ששיבד לה. יש לה בן אדם שמתחתן, אז הבן אדם הזה כמה שדות, אבל שדה אחת הוא יחיד לתשלום כתובתה, ושמחה דעתה להתפי משאר נכסים. אז בכזה דבר היא ודאי לא מוכרת. מי הוא? כל נכסיו נמי שיבד לה. זה מה שאמרנו עכשיו, זה לא בניגוד לעובדה שכל נכסיו משועבדים לכתובתה, שכך כתב לה, כל נכסי החיים לכתובתך. זה מה שהגבר כותב בכתובה, שכל נכסיו הם החיים לתשלום הכתובה שלך. מי הוא? לא הזכיר ולא סיים מכולם בפירוש בתוך שטר הכתובה, כי אם זה לבדו. אז יש פה הכוונת כוונת האישה לאותו שדה שהבעל ייחד לכתובתה ורשם אותו בכתובה. הזכרנו עוד מקרים ששייך הביטוי מקחו בתיל, ואחת שייחד לה, רשב"ם למעלה כותב, ואחת שייחד לה בכתובתה, לא נכתב בתוך השטר, כאילו בניגוד לדוגמה הראשונה, זה לא נכתב, השדה הזה לא נכתב בתוך השטר, אלא לאחר נישואין ייחד לה אחת משדותיו, ועשה פורטיקי לגבות ממנה כתובתה. הוא אמר שאם אני לא משלם לך את הכתובה במזומנים, את, במקרה שכמובן שהוא מגריש אותה, את תקבלי כתובתה מהשדה הזה. הוא ייחד, הוא הצביע על שדה, וזה הכוונה ייחד לה כתובתה. לא להתבלבל אגב, בכתובתה הכוונה לתשלום הכתובה, לא השטר הכתובה. ואחת שהכניסה לא שום משלה, זה שדה שכשהיא התחתנה הביאה את זה מבית אבא, והם עשו עליה, על השדה הזה, הערכת שווי, עומדן נכסים, והבעל מקבל עליהם אחריות. זאת אומרת שאם הם עולים בערכם אז הוא יכול להרוויח אותו עלייה, אם הם נפחתים בערכם אז הוא צריך, במקרה שהוא מגרש אותה, הוא צריך לפצות אותה על ההפרש הזה משוויים בעת הנישואין לשוויים היהודה בעת הגירושין. אז זה שדה שהיא הכניסה לו, אז היא מצפה, היא לא מצפה שהוא ימכור את זה. היא בוטחת עליה לקבל את השדה הזה במקרה של גירושין. אוקיי, אז הגמרא כאן שואלת, למעוטי מאי, איפה, אז איפה כן מקור בטל, על איזה שדות, על איזה דבר אומרים שמקור בטל? סליחה, באיזו מקרה אומרים שמקור קיים? אנחנו הצבענו על שלוש שדות, שלוש סוגי שדות, גדרי שדות נאמר, שמקור בתים, אז נימותי מים, מתי אנחנו אומרים מקור קיים? אתם רואים משולשים, אז בצד יש לנו כותרת מבנה, הם שלבים לגלות למעוטי מים, באיזו מחירה יהיה מקור קיים. הגמרא, אי למה למעוטי שער נכסים שעליהם נגיד מקור קיים. הזכרנו כבר כמה פעמים בשיעור הזה שכל שדותיו של אדם הם משועבדים לכתובה. אז על איזה שדות אתה רוצה לומר שמקור קיים? על שאר השדות? אם כן, כל שכן דהביה לאיבה, אם היא לא תסכים לבעלה בעת שהוא רוצה למכור מגרש משאר נכסיו, אם היא לא תסכים, אם היא מנסה למנוע ממנו המחירה, אז כמו שהגמרא אומר, כל שכן שיהיה איבה. אז זה שהיא מסכימה למכירת קרקעות אחרות שיש לו חוץ מאלו שהוא ייחי לה לכתובה, כתב לה או ייחי לה, ודאי זה יגרום מיבר, וממילא הסכמתה זה לא מראה שהיא מבטרת על אותם שדות. למה? רק מה פה מתאר מה יהיה האיבה? תאמר לה אותו בעל, אם הוא ישמע שאשתו לא רוצה שהוא ימכור אחת משדותיו, הוא יגיד לה, עינייך נתת בגירושין ובמיתת, אתה מצפה, אתה מחכה לגרש אותי, וכדי לשלם לכתובה אתה תצטרך את השדה הזה שאתה רוצה למכור. אז אתה חושב, אז אם היא מתנגדת למחירת השדה, אז הוא יגיד לה שכנראה את חוששת שלא תקבלי כתובתך, אז לכן את לא רוצה שאני אמכור, או את מצפה שאני אמות ולכן את לא רוצה שאני אמכור את השדה. אז יחס בין בעל ואישה באווירה כזאת זה רק יגביר את האיבה ביניהם. אז אי אפשר לומר על כאילו הסכמת האישה היא מרצונה. הסכמת האישה זה רק כדי למנוע את האיבה. אז למה פה תחשוב שמקור קיים? אלא אולי למעוטי נכסי מלוק. שמה שדייקנו שמקור קיים זה בא למעט מקרה של מכירת נכסי מלוק. אלו הם הנכסים שהאישה הביאה לנישואין, ויש לו זכות לאכול מפירות אותם נכסים. אז אולי הכוונה שמקור קיים זה יהיה אם הוא ימכור מנכסי מלוק, שהיא הביאה. לפני שנתקדם בגמרא יותר, אנחנו נרחיב הסבר הגמרא דרך לימוד כמה קטעים ברשב"ם. בשורות הקצרות של הרשב"ם, באמצע פחות או יותר, יש לנו בגמרות המסומנות צורת מעוין סביב המילה אילמה. אנחנו מחפשים מתי ניתן לומר שמקחו קיים, אחרי שאמרנו שבקשר לשלוש שדות שהזכרנו מקודם, מקחו בתים, אז מתי אפשר לומר מקחו קיים? אנחנו נמשיך כעת ברשב"ם, אי למה לימודי שער נכסים וקרקעות שבעל המשובדים לה, אם חזר ולקח מן האישה, יהיה מקחו קיים. ולא תאמר נחת רוח עשיתי לבעלי, והכי כמר רבה בר רב אונה לא ניצחה, מה שכתוב מקחו בתים אלא לשלוש שדות. כלומר, אין משנה זו שכתוב בו מקחו בתים מדברת בשאר נכסים, אלא בענך שלוש שדות. וכיוון דמשובדים לה כל כך שמיוחדים לה, ודאי לא גמרה ויקנה, אלא נחת רוח עשתה לבעלה. כאילו, בהסכמת מכירת אחת מהשלוש שדות האלו, זה ודאי רק כדי לגרום נחת רוח לבעלה. אבל בשאר שדות שאין משועבדים לה כל כך, שאין מיוחדים לה, ודאי גמרה ויקנה, ולא מצידה אמרה, והיא לא יכולה להגיד ללוקח נחת רוח עשיתי לבעלי, והבו מקחו קיים. אז שוב, אם מדובר בשאר נכסיו, כל שכן ממשיכים ברשב"ם, כל שכן דמצידה אמרה, זה שהסכמתי לך לקנות אותם, נחת רוח עשיתי לבעלי, תהב אליי ואם לא תמכור לו ללוקח מבעלה, אם האישה לא תשריין את המחירה, לא תסכים למחירה לאותו לוקח שלקח מבעלה, זה ודאי איבה. וכל שכן דבי מקחו בתים ותטרוף האישה ממנו כתובתה, כשתתגרש או ימות בעלה, היא לא כתבה עלי ללוקח. אם האישה לא הייתה מחזקת את מחירת השדות האלו ללוקח, אמר לה בעלה, אינך נתת בגירושין או במיטה וסבורת לגבות כתובתך כשעמות או אגרשך, ולכך אין את מנחת למכור מנכסי כלום. אבל מנח שלוש שדות לא אמר לה בעל אחי, ומאחר שיחדם לה, דין הוא שתתערער במחירתן. וכך רבותה הוא דקמר, רבותה כוונה חידוש הוא דקמר, לא נצרה היי תתני מקחו בתים, לא מבעיה בשאר נכסים, דמילתא דפשיטא היא דמצית אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי, כדי שלא יאמר עינייך נתת בגירושין ובמיתה, אלא אפילו בענף שלוש שדות תלן למימר אחי, כי אמרנו הוא ייחד אותם לכתובתה, אפילו אחי מכו בתל, וכיוון מקום מקום אינן שלה לגמרי, כי אם של בעל מצד אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי. אז עד הנקודה הזאת אנחנו לא מצאנו מתי שייך לומר מקחו קיים. אז הרשב"ם ממשיך, אלא ודאי לימודי נכסי מלוג עת הרבה ברב הונא דבענו אמר, אם לקח מן האיש וחזר לקח מן האישה, מקחו קיים. למה? כיוון דשלהן, אנחנו מדברים על הנכסי מלוג, אלו שדות שהאישה מביאה מבית אבא לתוך הנישואין, הם שלה, אינה יגונה, יגונה הכוונה, היא לא פוחדת מבעלה, אם היא תתנגד למחירתו, זה לא מתוך, זה לא יגרום אי שקט בביתם, היא לא פוחדת ממנו מבעלה, והיא יכולה למחות לבעלה שלא ימכור, ולא מצית אמרה נחת רוח עשיתי לבעלים. בזה שהסכמתי למחירתם, זה לא היה מרצוני הטוב, זה רק בגלל נחת רוח. מאחר שמה, שלא היה נגרם איבה אם היא הייתה מתנגדת. ומדינמי דקטני אין לאיש חזקה בנכסי אשתו, ומזה דייקנו, הראיה יש, שאם מה, אם אפשר, אם הקונה מוציא שטר מחירה שהוא קנה את השדה הזה, זה נחשב מחירה. מתי? בנכסי מלוג מיירי. כיוון זה נכסים שלה, לא מצאת אמה נחת רוח עשיתי לבעלי. אז במקרה כזה, למה שהאישה תסכים למחירת אותם נכסים? בגלל שהיא עשתה את זה בהסכמה גמורה. אז בינתיים, לאן הגענו? שאלנו, חזקה אין, אבל ראיה יש. אם מוציאים שטר שאומר שהאיש מחר נכסי אשתו, המחירה תופסת, וזה שהאישה הסכימה, זה אינו משום נחת רוח עשיתי לבעלי, אלא מרצונה המלא, מדובר בנכסי מלוג. זה התשובה לבינתיים. אבל הגמרא דוחה, מנסה לדחות. האמר מאמר, איש ואישה שמחנו בנכסי מלוג לא עשו ולא כלום. אז איך אתה אומר שמחירת זה ש... אם במקרה כזה לקח מן האיש וחזר ולקחה מן האישה מקור קיים במקרה של מרסי מלוג, כשיש דין של המימר שאומר איש ואישה שמחלו מרסי מלוג לא עושה ולא כלום, הגמרא עונה כי התמר דה המימר. רק תשימו לב מבנה הגמרא, מתחיל כאן תשובה ארוכה, בעצם שתי תשובות בהמשך. כי יתמר דהמימר, אנחנו נגיד שלעולם מה שדייקנו או מה שאמרנו מתי מקור קיים, זה באמת בנכסי מלוג. אמרנו שבשלוש שדות מקור בתיר, בגלל שיש טענה של נחת רוח עשיתי לבעלי, כלומר כל שכן בקשר למחירת שאר נכסיו, אבל מתי מקור קיים? בנכסי מלוג. ומה עם מימרה של המימר שאיש ואישה שמחו בנכסי מלוג לא עזבו לו כלום? כי יתמר דה מימר איכה דזווין איהו ומית. יש רק להזכיר שבעל בנכסי מלוג יש לו זכות על הפירות, ואישה יש לה זכות על גוף השדה. אז מה שאמר המימר שאיש ואישה שמחנו מסרי ולוג לא עשו לו כלום, זה מתי שזוון איהו ומית, שהבעל מחר לאיזו לקוח והבעל מת, עתיה איהי ומפקה. האישה יכולה לפנות לאותו לוקח ואומר לו, תשמע אדוני, נכון בעלי מחר, הוא מחר מה שיש לו, דהיינו הפירות, הוא לא היה לו בעלים על גוף השדה מלכתחילה, אז הוא לא יכול למכור לך את זה. עכשיו בעלי מת, השדה שלי. אינמי, עוד אפשרות, מתי מה שאמר מימר לא עשו ולא כלום, זבנה איהי ומתה, האישה מכרה לאיזו לקוח את הנכסי מלוג, והיא מתה לפני בעלה, עד היו יבוא הבעל ומפיק והוא יוציא מידי אותו לוקח. אני מדלג את השורות הבאות שיש בסוגריים רק כדי דקה, אבל איך דזבינו תרוויו לי אלמה, הנה מזבנה אי לדידי, זבינה זביני. אבל אם האיש והאישה ביחד, עם שני, בוא נגיד, הכוחות של, של, שיש לשניהם באותם נכסי מלוג, הם מחו ביחד לאלמה, למישהו בחוץ, זה מקרו קיים, וזה מה שחיפשנו, מתי שייך מקרו קיים. במקרה הזה, בנכסי מלוג, שהאיש והאישה מחו לאיזו לקוח. יש עוד אפשרות, זבנה אי, האישה מחה את נכסי מלוג שלה לבעלה. במקרים כאלו, זבינה זביני. דילגנו הקטע בסוגריים, נחזור לזה מיד. מתי דברי המאמר שייכים שאיש ואישה שמחו בנכסי מלוג לא עשו ולא כלום? דוגמה שנייה שראינו, בית היה שהייתה שהיא מכרה לאיזו לקוח והיא מתה לפני בעלה, תהיו, הבעל יכול לבוא, ומה, פקסי מה שקראנו לפני הסוגריים. עכשיו הקטע שבסוגריים. מה זאת אומרת? שהבעל, בא הבעל ויוצא מידי זה שלקח מאשתו. בתקנתא דרבנן, וכדרבי יוסי בר חנינא. זה לפי תקנה רבנן, וכמו שרבי יוסי מלמד. תאמר רבי יוסי בר חנינא, באושה התקינו. אושה זה השם מקום ש... שאליו הוגלה הסנהדרין. אז באותו מקום ברושה אם התקינו עשו תקנה, האישה שמכרה בנכסי מלוג ומתה, המקרה שלנו, אם אישה מכרה לאיזו לקוח נכסי מלוג שהיא הביאה לנישואין שלה והיא מתה לפני מעלה, הבעל מוציא מיד הלקוחות, הבעל נחשב יש לו זכות קדימה על הקרקעות האלו. אז במקרים האלו שרשמנו כאלף ובית במעוינים, זה שייך דברי המאמר שלא עשו ולא כלום. אבל אני קורא עוד פעם את כלומר, היכה דזבינו תרוויו לאלמה, הנה מזבנה אי לדידי, זבינה זביני. אנחנו נפנה לרשבם, לקראת הסוף, יש לנו כוכב ברשבם, זביני וזביני, ולא מצין אמרת, נחת רוח עשיתי לבעלי. למה? בשלה, הכוון הנכסי מלוג, זו מקלקות שהיא הביאה, מבית אביה, לא עבדה נחת רוח. זה לא קפיד עליה בעל. זה על אלו, על אלו, הוא לא, הבעל לא יביע קפדנות. והלכך שפיר קדייקה מתניתין הראיה יש בעניין נכסי מלוג. אמרנו שאין לבעל חזקה בנכסי אשתו, אבל ראיה יש שאם יש שטר או עדים שמכרה לא אשתו נכסי מלוג שלה, הווי המקח קיים. שוב, אני רק לחזור על ההסבר פה, שאם היא הייתה מתנגדת לבעלה, זה לא היה גורם לאי שלום בית ביניהם. הרי הבעל מכיר שאלו השדות היא הביאה מבית בית אביה. אז הוא לא כל כך מצפה שהיא תמכור אותם. ולכן אם היא באמת מוכרת אותם, היא מוכרת אותם לבעלה, היא הייתה יכולה להתנגד, וזה לא היה גורם אי שקט בבית. אז לכן המחירה שמה שהיא עושה, היא לא עושה את זה רק מטעם נחת רוח עשיתי לבעלי שלו, שלא לעורר אותו, כי בכל זאת אם היא הייתה מתנגדת זה לא היה מעורר אותו. לכן מקחו קיים. יש עוד תשובה, ואי בידימה המימר, המימר זה, יש לנו חיצים, אפשר לחזור, המימר הוא זה שאמר שאיש ואישה שמרחו נכסי מלוג לא עשו ולא כלום, שאין מחירה בנכסי מלוג. המימר דיאמר כרבי אלעזר, אבל יש להוסיף את העיקר, הרבנן חולקים, ומשנתנו שממנו דייקנו שחזקה אין לבעל בנכסי אשתו, אבל ראיה יש, זה לפי הרבנן שחולקים על רבי אלעזר. במשך הגמרא, במשך הסוגיה, אנחנו נבין שלפי רבי אלעזר אישה לא יכולה למכור בנכסי מלוג, האיש לא יכול למכור נכסי מלוג של אשתו, כל זה יהיה ברור, אבל זה לפי שיטת רבי אלעזר. אמרנו מקודם שלאיש איזה זכויות יש לו בנכסי מלוג, יש לו זכות פירות, לאישה מה יש לה בנכסי מלוג? קניין הגוף, הקרן. במצב כזה, לפי התנא רבי אלעזר, אז אף אחד מהם יכולים לפעול, כי קניין, נקרא זה קניין חלקי, לא מראה על בעלות. אבל הרבנן, שעוד מעט נראה במקור הבא שמלמד על מקרה לא קשור אלינו חוץ מהעיקרון, שמשם נראה לפי הרבנן שגם קניין חלקי כן מראה על בעלות. המקור שאנחנו עומדים ללמוד, קודם כל מבחינת מבנה הגמרא, מקור ארוך, וזה יביא אותנו לשורה שישית בנון עמוד ב'. מדובר פה, ויש לנו בצד, בשוליים, יש תת נושא, ואנחנו גם נתייחס לפסוקים שבתורה. אז לפני שנקרא תת נושא, נתייחס לפסוקים שהבאנו אותם גם בשוליים. שמות, פרק א', קודם פסוק ח', אחר כך פסוק ח' א'. כתוב, וכי יכה איש את עבדו או את עמתו בשבט. מדובר פה על יהודי שיש עבד כנעני או שפחה כנענית בבעלותו, והוא אותו אדון מכה בחוזקה את העבד שלו, הוא מת תחת ידו, נקום ינקם. אין היתר להרוג, לא שום בן אדם, אבל בפרט אין היתר להרוג עבדים. אם אדם הורג עבדים, אז הוא עצמו הוא עצמו אשם בעבירה של מיתת בית דין, זה נקום ינקם. פסוק כ"א, אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם, כי כספו הוא. דין מאוד מאוד מיוחד, כולה בשביל בעל עבד, בעל עבד כנעני, הוא האדון יהיה פטור ממיתת בית דין, פטור מעונש מיתה עבור זה שהוא עיקה את העבד, אם העבד הזה יחזיק מעמד יום או יומיים, נגיד מעת לעת 24 שעות, ורק אחר כך ימות העבד. אם מי שעיקה את עבד זה הבעלים של עבד, הוא לא יוקם, כוונה לא ינקם, הוא לא חייב העונש, העונש של מיתת בית דין עבור זה, בגלל שהעבד יחזיק מעמד. אבל אם מדובר באדם זר, לא בעל העבד שעיקה אותו, זה לא משנה אם העבד מחזיק מעמד 24 שעות, גם אם מחזיק מעמד כמה ימים ורק אחר כך מת, אם מדובר באדם זר שהכה אותו, הוא חייב מיתה בדין, הוא חייב לשלם על העבירה שהוא גרם, שהוא המית עבד. נכון, זה לא היה מיתה מיידית, אבל לא משנה. אבל אם מדובר באדון העבד, זה כן משנה. ועכשיו נמשיך לקרוא מה שכתבנו בצד תת נושא, דין יום או יומיים לגבי עבד שנמכר וימשיך לעבוד לרבו ראשון עוד 30 יום. המקור התייחס למקרה מאוד מיוחד, שיש עבד כנעני שאדונו מוכר אותו, אבל מוסיף תנאי שאני מוכר לך עבדי, אבל במשך 30 ימים הראשונים אני רוצה שהוא ימשיך לעבוד אצלי. מי נחשב רבו? יש פה נפקמינה עם אותו עבד הוכה באותם 30 יום, למי שייך דין יום או יומיים? מי יכול להנות מהכולה? מי נחשב רבו? המוכר או הלוקח? לגבי דין יום או יומיים, ארבע דעות בתנאים, יש הרבה דעות. רק להזכיר שאנחנו מדברים על מכירת נכסי מלוג. לפני שניכנס למקור הזה, מה משותף למכירת נכסי מלוג של בין גבר לאישה למקרה של לדין של יום או יומיים? במקרה הספציפי הזה שהוא העבד אמור להמשיך לעבוד 30 יום הבאים לאדון הראשון, אז שאלנו מה משותף. המושג של קניין פירות וקניין הגוף משותף. המאמר בגמרא שלנו אמר שאיש ואישה שמחו בנכסי מלוג לא עשו לו כלום. המאמר הגמרא קובעת הוא כמו רבי אלעזר. דתניא, המוכר את עבדו ופסק עמו שישמשנו 30 יום. הסברנו את זה מקודם. יש מוכר אדון ראשון, הוא מוכר את עבדו הכנעני לאדון שני, אבל אותו עבד אמור להמשיך לעבוד אצל אדון הראשון 30 יום הראשונים. יש פה קטע בסוגריים. הסיבה לכך, כי אנחנו רוצים להגיע מיד לרבי אלעזר, ונעשה את זה כדי לסכם את הסוגיה שלנו לפני שניכנס לכל הפרטים של יום או יומיים בקשר לעבד כנעני. רבי אלעזר אומר שניהם, את האדון הראשון והאדון השני, אינן בדין יום או יומיים. הזכרנו מקודם שדין יום או יומיים זה כולה לגבי אדונו של העבד. רבי אלעזר אומר אף אחד מהם, לא משנה אם אדון ראשון היכה את העבד והוא מת אחר כעבור כמה ימים, או השני הזה באותם 30 יום הוא היכה את העבד והעבד מת כעבור כמה ימים, שניהם, רבי אלעזר אומר, אינן בדין יום או יומיים. לאף אחד מהם יש את הכולה של דין יום או יומיים, שזה לפי שאינו תחתה וזה לפי שאינו כספו. אם מדובר באדם אדון הראשון, אז הוא לא כספו. אם מדובר באדון שני, הוא כעת באותם 30 יום לא תחתיו. ויאמר רבה, מה הייתה עם הדרבי לעזר? למה אף אחד מהם נחשב אדון? אמרה לא יוקם, הביטוי לא יוקם כוונה לא יענש מי שהיכה אותו, כי כספו הוא, כספו המיוחד לו. מתי שייך הדין של יום או יומיים שעליו נאמר לא יוקם כי כספו הוא? רק כשמדובר בכספו המיוחד, דהיינו אפשר להצביע על אדון שהוא לגמרי אדון, לא רק זכות פירות אלא גם זכות על הגוף. עכשיו מה הקשר אלינו? גם לגבי נכסי מלוג, זה הנכסי מלוג, הקרקעות האלו שאישה מביאה לנישואין, הבעל נהנה מהפירות ולא האישה. האישה קשורה לגוף הקרקע אבל לא לפירות. אז לגבי כל אחד מהם, הבעל והאישה, אין כאן כספו מיוחד, ולכן המחירה שלהם, של האיש והאישה, לאף אחד מהם היכולת למכור, כמו אצל שני האדונים האלו שהיכו את העבד תוך אותם 30 יומים ראשונים, אף אחד מהם נחשב בעלים, ולכן לפי רב אלעזר אף אחד מהם יכול להנות מהכולה של יום או יומיים, שזה כולה שמיוחד למי שהוא הבעלים. עכשיו, מאחר שראינו על סמך מה אמר המאמר, שאיש ואישה שמחו בנכסי מלוג לא עשו ולא כלום, הוא מסתמך על שיטת רבי אלעזר, יש עוד שיטת דבר באותו מקור. נחזור למקור מההתחלה. המוכר את עבדו ופסק עמו שישמשנו 30 יום. רבי מאיר אומר, הראשון ישנו בדין יום או יומיים מפני שהוא תחתיו. אותו אדון ראשון שמכר את עבד, אבל באותם 30 יום העבד נמצא עדיין אצלו, אז הוא נחשב הבעלים. זה מה שרבי מאיר אומר, הראשון יש לו בדין יום או יומיים איזשהו תחתיו, והשני אינו בדין יום או יומיים מפני שאינו תחתיו, הוא לא עובד אצלו. מה יש, איזה קניין יש לראשון? קניין פירות, היכולת להנות מהעבודות של אותו עבד שהוא כבר מחר. כסבר, קניין פירות כקניין הגוף דמי. רבי מאיר הוא בדעה שקניין פירות שיש לו לראשון הוא כאילו שיש לו גם קניין הגוף, כאילו הוא האדון הבלעדי. לכן רבי מאיר אומר, הראשון שהוא נחשב הבעלים הבלעדים, אז יש להם את הכולה של בעלים, של שבא לידי ביטוי בדין של יום או יומיים. רבי יהודה אומר, השני ישנו בדין יום יומיים, מפני שהוא כספו. מבחינת בעלות על הקרן, על הגוף העבד, זה השני. הראשון אינו בדין יום יומיים. הוא, הראשון, נחשב כאדם זר, ולכן אין לו את הכולה של יום יומיים. למה? שאינו כספו. אותו ראשון נהנה מעבודות, אבל זה לא אפשר להגיד שהעבד הוא רכוש שלו. כסבר, רבי יהודה הוא בדעה, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. קניין פירות שיש לאותו ראשון הוא לא כקניין הגוף, ולכן הוא לא הבעלים, הוא לא נחשב כזר. רבי יוסי אומר, אנחנו ממשיכים בנון עמוד ב', שניהם ישנן בדין יום או יומיים, זה מפני שהוא תחתיו וזה מפני שהוא כספו. ומספק עלי לרבי יוסי, הוא מסופק אי קניין פירות כקניין הגוף דמי, אי לאו כקניין הגוף דמי. יש לו ספק מי הבעלים, יכול להיות שהראשון הבעלים כי הוא יש לו קניין פירות, אבל אולי זה לא, יכול להיות השני הוא הבעלים, כי אנחנו אומרים שקניין פירות אינו כקניין הגוף, אז הוא מסופק. וספק נפשות להקל, מה זאת אומרת? יש פה אחד מהם עיקה את העבד שמת כעבור מספר ימים, העבד מת. השאלה, האם נמית את זה שעיקה את העבד, או אולי מי שעיקה היה הבעלים, לכן אי אפשר להמית את זה שעיקה אותו. אז אנחנו מסופקים בדין נפשות, בדין מיטת בית דין, אז במקרה כזה יש כלל ספק נפשות להקל, אז אי אפשר להמית אף אחד מהם שהיכה אותו עבד, אם זה הראשון או השני. רבי אלעזר, זה למדנו מקודם והסברנו אותו. רבי אלעזר אומר שניהם אינן בדין יום מיומיים, זה לפי שאינו תחתיו וזה לפי שאינו כספו. וגם צריכים להוסיף שרבי אלעזר אינו מדבר מעמדה של שום ספק, אין לו ספק, הוא ברור לו שאף אחד, לא הראשון ולא השני, הם הבעלים. ובמקור הוא אומר זה לפי שאינו תחתיו, זה לגבי השני, וזה לפי שאינו כספו, זה לגבי הראשון. ואמר רבא, מה הייתה עם הדרב אלעזר? למה לרב אלעזר בסוף של דבר הוא יחייב מיתת בית דין למרות שאותו עבד מת כעבור מספר ימים? הוא יחייב את זה שיקה אותו. מה עם ספק נפש? אין כאן ספק בכלל יצר בלעזר. אמר כאן, לא יוקם כי כספו הוא. הפסוק מתארת את הכולה שזה שיקה לא יענש. מתי? כי כספו הוא, כספו המיוחד לא, רק אם יש אפשרות להגיד על, 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 על פלוני שיש לו בעלות בלעדית, כוונה גם קניין הפירות וגם קניין הגוף. ולגבי נכסי מלוג, לא האיש ולא האישה יכולים למכור. וזה מה שהמימר אמר, אמרנו, המימר הוא כרבי אלעזר. יש ברשב"ם, למעלה בשורות הקצרות, יש כוכב בתוך השורות האלו, נקרא את השורות האלו, ומשומחי נמי ילף המימר לגבי נכסי מלוג, וכיוון דאינו מיוחד לא לאיש ולא לאישה, אינו קרוי שדה האיש ולא שדה האישה, וכך אם מכרו שניהם מכרן בטל ויכולים לחזור בם כאדם המוכר דבר שאינו שלו, ולא הווי מכר. עד כאן שיעורנו להיום.